קראנו השבת את פרשת בלק, פרשת בלעם. נשאלתי, איך יכול להיות דבר כזה שאדם עם כישרון של נבואה, שזה כישרון אלוקי, יהיה אדם רע, רשע, מקולקל במידות? איך זה מסתדר ביחד? שאלה גדולה, שאלה אפילו גדולה מאוד. אני לא יודע לענות, אולי לא נענות, לא נענה על זה, אבל נתבונן בתופעה. אדם עם כישרון נבואי, גוי, מקולקל מאוד במידות, והוא נקרא לקלל את ישראל, ויש לו כוח, הכוח הרוחני שיש לו, כבר התנסה בדבר הזה, וכבר קילל וברך, והכללות שלו התקיימו, והברכות שלו התקיימו, ולכן בלק מלך מואב מזמין אותו לבוא לקלל את עם ישראל. והנה הוא בא, ובמטרה כמובן לעשות את רצונו של בלק, וגם זה כנראה רצונו עצמו, והכל מתהפך, כיוון שיש לו כישרון שריבונו של עולם נתן לו, והוא קשוב, הוא תלוי בריבונו של עולם, ויכול לפעמים להתחכם, ומה הוא אומר, מה יקוב לו כבועל, מה יזום לו זעם השם, והוא היה מומחה גדול לדעת מתי הקדוש ברוך הוא זועם, ולהפנות את הזעם הזה לכיוון שהוא היה מבקש, כי כתוב אל זועם בכל יום, והקדוש ברוך הוא לא זועם בימים האלה. והוא מתהפך, ובמקום להגיד את כל הרצונות הרעים שלו, את כל הכללה שהוא מתכוון לקלל, הוא מברך ומתגלה על ידי הברכה הזו. שכאן באה ברכה של גוי, ברכה מבחוץ, וזה אומר שזאת עדות נאמנה. המהר"ל בנצח ישראל בפרקים, בסוף הפרקים האחרונים שלו, המהר"ל עוסק בנבואה הזאת של בלעם ובברכות, והוא אומר, עדות אפשר לקבל רק מאדם לא קרוב. העדות צריכה להיות אובייקטיבית, העדות צריכה להיות מדויקת, ואפילו שקרובים לפעמים מדייקים, אבל עדות מבחוץ זו עדות, זאת העדות הנכונה, זאת ה... הוא מרחיב מאוד בהסברה הזאת, שהעדות צריכה להיות עדות חיצונית, והיא אמיתית. והנה בא בלעם והוא מעיד על ישראל. הוא אומר מעיד, ואני אומר, באמת הוא צודק, כי כתוב שבלעם מברך את ישראל, אבל בעצם הוא אומר את העובדות, הוא לא רוצה לברך, הוא נתפך הכללה לברכה, אנחנו אומרים, אבל באמת מה שהוא אומר, הוא לא אומר ברכות, הוא אומר מה זה עם ישראל. הוא אומר מה יקוב לו כבועל, ומה יזום לו זעם השם, כי מראש צורים הראינו, ומגבעות אשורנו, אינם לבדד ישכון ובגורים לא יתחשב. זה לא ברכה, זה עובדה. כמו שחז"ל מפרשים, מראש צורים הראינו, בלעם רצה לקור. למשל, למה הדבר דומה? אדם שצריך לקור עץ גדול, אז במקום לחתוך ענף אחרי ענף, לחתוך את כל הענפים, צריך אולי הכי טוב זה לחפור מהשורש, לעקור את השורש, ובמילא כל העץ ייפול, במקום לעשות את העבודה מלמעלה למטה, ללכת אל השורשים. אז הוא מחפש מה השורשים של עם ישראל. השורש של עם ישראל זה אברהם אבינו, הוא צור. והוא אומר, מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו. אני מסתכל על המקור, והמקור זה צור. זה יסוד חזק מאוד, יסוד איתן, אי אפשר לזעזע אותו, אי אפשר לפגוע בו. עם לבדד ישכון, אי אפשר לי, הוא השורש של כל העמים, הוא לבדד, הכל מתפשט ממנו, אבל הוא התחלה, כל הברכות שניתנות לעולם, ברוב בסוף זה מתחיל מעם ישראל, אחר כך זה מתפשט אל אחרים, יכול להיות לא שלא יתפשט, זה רק יישאר בישראל, לא יכול להיות להפך, שאחרים יקבלו טובה ולא עם ישראל, כי עם ישראל הוא השורש של הכל, עם לבדד ישכון והגורים לא יתחשב, הוא כמו אפר שיש לו קיום מתמיל, שהוא מחלה מתחות, אז הוא אומר, אי אפשר לפגוע בהם, הם חזקים. אז הוא בא הנבואה השנייה, והנבואה השנייה שוב פעם, אם אפשר, לא אי אפשר מהשורש, אז הוא הולך לראות את אפס קצהו, אולי נראה את הצד השני של עם ישראל, האם הוא באמת מושלם כלפי ריבונו של עולם, האם הוא באמת דבק, השורשים ראינו שהם חזקים, אבל האם באמת כך הוא, כך זה עם ישראל, ואז הוא אומר לו, הביט אבן ביעקב, ולא ראה אבן על בישראל, ריבונו של עולם, לא הביט אבן ביעקב, הוא לא מוצא אבן ביעקב. יעקב זה הצד הפשוט של עם ישראל. יש שני חלקים, הצד של עם ישראל וצד של יעקב. יעקב זה כל עמך, עמך בית ישראל. וישראל, השם ישראל, זה תלמידי החכמים, אנשי הקודש. הוא לא הביט אבן ביעקב. הבטא זה יותר מראייה. הבטא זה התעמקות. אז באמת באבי ביעקב יש פעמים איזה עבירות, אבל הן שטחיות, מביט לבפנים, בשורשים, לא מוצא, זה לא עמוק, הכל זה שטחי, אפשר לשטוף את זה, אפשר לנקות את כל העבירות, זה לא, לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה מעל בישראל, בישראל אפילו אין עבירות שטחיות, אפילו לא צריכים לעמול כדי לנקות אותם, כי בישראל... בני התורה, תלמידי החכמים, הם נקיים מכל וכל. אורח חיים שהשבוע זה יהיה יום השנה שלו בתתוות תמוז, הוא מבאר, לא ראה עמל בישראל, זאת אומרת החלק הזה, החלק התלמידי החכמים שבישראל, לסיים עבודת השם זה לא עמל, זה לא קשה, הם עושים הכל חפץ גדול ורצון גדול, זה לא מתוך עמל, זה לא קשה להם, לא צריכים כאילו להתגבר על עיכובים ולעשות את עבודת השם, אלא הם נמשכים לעבודת השם, לא ראה עמל בישראל. מפרש פירוש אחר, פירוש נוסף, לא ראה עמל, אין לקדוש ברוך הוא קושי לעשות את ישראל, כי הם כל כך טובים וכל כך ראויים, שהקדוש ברוך הוא, זה לא עמל בשבילו כאילו לעשות את ישראל, ולא רק את ישראל, פירוש שלישי, שלא הביט אבן ביעקב, וזה בזכות יעקב, הוא לא ראה עמל בכלל, וכל העולם כולו מוכן לעשות בגלל עם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל גם... אתה מוכן אותם לא רק בשורשים, אלא בהמשכיות, עם ישראל, עם דבק בריבונו של עולם. אינן כרלבי יקום, חרי יתנסע. רש"י מפרש שני פירושים, פירוש אחד, קמים בבוקר לקרוא קריאת שמע, בהתלהבות, במרץ, כמו לוי, כארי יתנסע. פירוש שני, מתגברים על האויבים. מה הפשט? הפשט הוא הראשון או השני? מה הפשט של הפסוק? נכון, אני רואה שהיה צריך להגיד קודם את הפשט, הוא אומר, הפירוש השני כתרגומו. התרגום זה הפירוש השני, מה שהתרגום של אונקלוס. זאת אומרת, רש"י כי הוא רוצה ללמד אותנו, שבאמת ההצלחה במלחמות בין ישראל לעמים, זה מתחיל מהקריאת שמע. כשקוראים קריאת שמע, וזיקים בריבונו של עולם, אז מתוך כך כמובן מתגברים על האויבים. אינם כלבי יקום וחרי יתנסע. זה ההלכה הראשונה בשולחן ערוך. התגבר כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. זאת אומרת, בלעם רואה את עם ישראל, עם ישראל כולו מחובר, זה עבודת השם. בבוקר קמים בהתלהבות, לקרוא קריאת שמע. פעם חשבתם על הדבר הזה, לקום כלבי, ככה, לעשות כמו שהפסוק אומר, להיות ככה, לקפוץ מהמיטה, עם כלבי יקום, כארי יתנסה, ככה, כמו שהארי הוא בבת אחת קופץ, וזה לא לוקח לו, זה לא תהליך של זמן, אלא. אז כך עם ישראל בעבודת השם שלהם. ושוב פעם בלק מפסיק אותו, אז לא רוצה שימשיך כל הזמן לשבח את ישראל. אז הולכים למקום חדש, למקום שלישי, וכבר ועוד פעם חוזר, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, האוהלים של ישראל הם בצינה, חלונות לא זו מזו, הפתחים לא זה מול זה, הם צנועים. אלה, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, לבתי כנסיות, בתי מדרשות של, של כנסת ישראל. כנחלים ניטיו, כגנות עלי נהר, קהלים נטע השם, כארזים עלי מים. מסביר האורח חיים, יש ארבע מדרגות בישראל. יש תלמידי חכמים, מרביצי תורה, שהם הולכים ממקום למקום ומשפיעים תורה. לא רק נשארים במקומם, מי שבא אליהם ומלמדים, אלא הם הולכים ממקום למקום. כמו שמואל, שמואל הנביא, שהוא היה הולך וסובב ממקום למקום ומרביץ תורה בישראל. ויש תלמידי חכמים שהם במקומם ובאים אליהם ללמוד מתוכם, הם נטועים במקום אחד וכולם באים ללמוד אצלהם. ויש תלמידי חכמים שהם לומדים לבד, מתקדמים, עולים במעלות הקודש, מתקדמים ולא עוסקים בהרבצת התורה. ויש אנשים שהם חולקים את זמנם, חלק מהזמן הם עוסקים בתורה, חלק מהזמן הם עוסקים במלאכה, והם מפרנסים את התלמידי החכמים. ארבע מדרגות שבעצם נרמזות כאן בפסוק. כנחלים ניטיו, הנחלים הם הולכים, מתפשטים, אלה תלמידי חכמים שהם הולכים למקום למקום ומרביצים את התורה. כגנות עלי נהר, תלמידי חכמים שהם גן שנמצא קבוע במקום ובאים אליהם ולומדים מהם. כהעלים נטע השם, כהעלים זה בעצם לשון של ריחות, אבל כיוון שזה גם יכול להשתמע כלשון של אוהל, כן. אוהל קבוע, אנשים נטועים במקומם, לא משפיעים על אחרים, אבל הם בעצמם קבועים במעלות הקודש. והרזים עלי מים, שחלק מהארז הוא בתוך המים, הוא עוסק בתורה, וחלק מזה הוא עוסק במלאכה. אלה ארבע חלקים בישראל. ודורנו צריכים להיות הרבה מרביצי תורה, עד שהתורה תתפשט בכל עם ישראל. כן, אנחנו רואים את הנבואות הללו של בלק, של בלעם. כמו שאמרתי, הם בעצם אמירה מה קורה איתם, לא כל כך אמירה מה יהיה. אולי הפסוק, פסוק אחד שאפשר אולי להבין, וירום מהגג מלכו ותנסה מלכותו, שזה מה שיהיה, שהוא כאילו מברך אותם. אבל שאר הדברים הוא כאילו קובע עובדות. אולי אני רוצה ללמוד מזה לימוד, שבאמת היא נכינה מברכה, וכשאדם רואה מעין טובה, מסתכל על ישראל, אז העין טובה היא פועלת, והיא מטיבה, וזה בעצם, ישראל מתברכים. כשמסתכלים בעין טובה ורואים את המעלות, או בעצם כל הסתכלות היא פועלת, גם העין רעה פועלת. מאוד מאוד מזיקה, שמסתכלים בצורה שלילית, אז מזיקים, אז פוגעים, זה כמו כללה. וכשמסתכלים בעין טובה ורואים את כל המעלות של עם ישראל, אז בעצם פועלים כאן איזו ברכה על עם ישראל, כי העין היא עין שמשפיעה, עין רואה, אבל חכמים, אבל התורה קוראת חכמים לתלמידי החכמים עיני העדה. הם רואים, הם רואים, אז בעצם הם משגיחים, הם מטפלים, הם, העיניים הם בוחנות, הם משגיחות, והעיניים, אז זה לא רק משגיחות, העיניים הן גם משפיעות. העיניים משפיעות. הדיבור משפיע. אתה מדבר דברים טובים, והדברים האלה הם פועלים. וזה הברכה. האם, אני רוצה לשאול אתכם, באמת ככה עם ישראל נראה לכם? היה איזה דור שהוא היה ככה נראה כזה מושלם? כולם קמים בבוקר, קוראים קריאת שמע, בהתלהבות גדולה מאוד, ובערב גם כן, וכל היום מדובקים באהבת השם ובירתו, ולא ראה מל בישראל, לא ראה מל, ולא הביט אבן ביעקב, ולא ראה מל בישראל, זה המצב. ככה נאמר כאן, זה המצב. הרי אפילו בתקופה הזאת שבילה מדבר, נגיד על העובדות של אז, כמה ימים אחרי כן, קורה העניין של השיטים, של הקלקול הזה והשיטים, עם בנות מואב. זאת אומרת שזה לא כל כך מצב מושלם, אם זה יכול לקרות אחרי תקופה כל כך, כמה ימים אחרי זה, זמן קצר אחרי זה. אז מה, איך אפשר לבאר את הדברים הללו? הרי דברים נכונים. זה נבואה שהקדוש ברוך הוא מופיע את הנבואה הזאת על ידי בלעם, אבל זה דבר השם שמופיע. זה עם ישראל, ככה עם ישראל. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. עם ישראל יש לו בסיס חזק וצור ודבק כל הזמן בריבונו של עולם, לא נחש ביעקב, לא קסם בישראל. והתשובה כן. כן, זה עם ישראל. והמבט הנכון זה עם ישראל. עם ישראל הוא עם שדבק בריבונו של עולם. עם ישראל הוא עם שנאמר עליו כל המעלות האלה שנאמרו כאן, הן כולן מדויקות. עם ישראל הוא העם שנושא את שם השם בעולם. אתה מסתכל על פרטים, אתה לא רואה את התמונה הכללית, אז אתה רואה בצורה לא נכונה. אבל מסתכל על עם ישראל כולו, עניינו של עם ישראל בעולם, זה מה שכתוב כאן. עם ישראל במשך כל הדורות נושא את שם השם בעולם, דבוק בריבונו של עולם, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. יש יחידים שלא ממלאים את התפקיד הזה. לפעמים היחידים האלה הם לא יחידים ממש, הם יותר מיחידים, הם רבים. לפעמים נראה שרבים מאוד מאוד. אף על פי כן, עם ישראל דבק בריבונו של עולם. הכלל, כלל ישראל דבק בריבונו של עולם. זאת ההסתכלות האמיתית, זאת ההסתכלות הנכונה. וגם כשיורדים לפרטים, גם כשמסתכלים על כל דור ודור, צריך להסתכל בעיניים הנכונות. אולי אנחנו נעשה חשבון פשוט. חכמים אמרו לנו שמידה טובה גדולה ממידת פורענות פי 500. וחכמים זה משנה. זה דברים מדויקים. כן? וזה מבוסס גם על הפסוקים. כי העונש ניתן על 4 דורות. והשכר ל-2,000 דורות. אז אתה חושב חשבון 4 לעומת 2,000 זה 500. זאת אומרת ש 500 כפול 4 זה 2,000. זאת אומרת מידה טובה גדולה ממידת פורענות פי 500. אבל רש"י המפרש שם במסכת סוכה אומר שעושה חסד לאלפים זה לא מוכרח להיות 2,000, זה יכול להיות 10,000, יכול להיות 100,000. לא כתוב על אלפים. מינימום, המינימום זה פי 500, אבל בעצם זה יכול להיות הרבה יותר. מה זאת אומרת? מידה טובה גדולה ממידת פורענות. למה מתכוון שם המשנה? המשנה בסוף מסכת מכות, אחרי שאומרת על מה מקבלים מכות, זה לא כל כך דבר נחמד לקבל מכות. אז היא רוצה לסיים באופן חיובי, והיא אומרת, אם על כך וכך מקבלים מכות, אבל צריכים לזכור שמידה טובה גדולה ממידת פורענות. כשאדם עושה מצווה, השכרו גדול מאוד מאוד, ופי 500. שכרו של המידה טובה פי 500. זאת אומרת, כשאדם עשה מצווה אחת, ב-500 עבירות, זה שווה בערך. איך יוצא? לא? חושב שאני עושה חשבון נכון? יש יהודי אחד שקיים מצוות, 500 שלו, זה שווה. שני יהודים מקבלים מצוות, כבר זה הולך בכיוון חיובי. זאת אומרת, כבר יש יותר גוד. כן, שניים לעומת 500. אז זאת אומרת, אם יש 5% במדינת ישראל, בעם ישראל, שהוא עושה רצון השם, תעשו חשבון, 5% כפול 500, לעומת 95%, נגיד, אני לא עושה חשבון, יכול להיות שזה 10%, אני לא עושה בדיוק, אבל המינימום, כן, המינימום, זאת אומרת שהזכויות גדולות לאין ארוך מהחובות. מישהו יכול לסתור לי את החשבון הזה? אני חושב שזה חשבון פשוט. זאת אומרת, לא, וגם אפשר להבין את זה, כי הזכויות עושים בכוונה, רוצים לעשות את הזכויות, לא מצטערים שעושים אותן. עבירות עושים לא כל כך בכוונה, עושים מפני שאין כוח להתמודד, לא כל כך רוצים לעשות את העבירות, הן חלשות. אז על כל פנים, בגלל הסיבות האלה ועוד סיבות, אז מידה טובה גדולה ממידת פורענות פי 500. זאת אומרת, ההסתכלות שחזן מלמדים אותנו איך להסתכל על המציאות, הם אומרים, נסתכל במציאות באופן הנכון, נסתכל על הדברים החיובים בצורה גדולה, לדעת שהם עוצמתיים מאוד מאוד מאוד, ועל השלילה היא שולית, היא חיצונית, היא חולפת, היא לא אמיתית. עניינו של עולם זה בעצם להופיע את כבוד השם בעולם. וכבוד השם בעולם מופיע ומתגלה כל הזמן, ועם ישראל הוא הנושא את כבוד השם בעולם, ועניינו של עם ישראל להרבות כל הזמן עוד יותר ועוד יותר, לא להסתפק בעובדה שכמובן הטוב מכריע את הרע, אלא כל הזמן שהטוב יתגבר ויתגבר ויתגבר, ובסוף יופיע כמה שיותר באופן היותר שלם ויותר מלא. וזה תהליך בעצם מתמשך לתמיד. כי תמיד אפשר עוד להתקדם ועוד להתקדם ועוד להתקדם. וזה עניינו של זה אנחנו לומדים פה מהפרשה. זה כתוב בפרשה. יש כאן עוד לימוד. בלעם מצד אחד, כמו שאמרנו, מוכשר מאוד, אפילו כאילו יש בו צדדים של, אני לא יודע, של קודש או משהו כזה, כי נביא צריך להיות נביא שיש עליו השראת השכינה מסוימת. מצד שני, התערובת הזאת, יש פה איזה לימוד, לימוד גדול יסודי. העולם הזה הוא עולם מורכב. זה לא שחור לבן, עולם מורכב. יכול להיות מצבות כזאת של ערבוביה איומה ונוראה, של טוב ורע בצורה, בעוצמות. גם הטוב וגם הרע מעורבב בצורות איומות ונוראות. ויש בזה לימוד מאוד מאוד גדול, לימוד חשוב. מי ייתן טהור מטמא, לא אחד. המדרש אומר, זה המדרש שהיה על פרשת חוקת, שבוע שעבר קראנו את הפרשה הזאת, והמדרש הראשון בפרשה, מי ייתן טהור מטמא לא אחד, כגון אברהם מטרח. איך יכול להיות אברהם נולד מטרח? טרח הוא אדם עובד, עובד עבודה זרה, אדם מקולקל, טועה בדרכים מוטעות, נמוכות מאוד מאוד, ונולד מזה אברהם אבינו. אברהם אבינו, היסוד של כל האומה הישראלית, איך יכול להיות נולד מטרח? מיתן טהור מטמא. לא אחד. יש אחד ריבונו של עולם, וכל העולם כולו הוא נובע מקורו מריבונו של עולם האחד. זאת אומרת שכל העולם כולו הוא אחד. ואברהם וטרח, שהם שני צדדים קיצוניים לכאורה, הם שני חלקים של אותו עולם. וגם האדם הכי הכי פחות, יש בו צדדים טובים בכל זאת. וגם האדם הכי שלם, הוא לא לגמרי שלם. זאת אומרת, גם באדם הכי צדיק, הוא לא צדיק מושלם, שלגמרי, לא ראיתי צדיק נעזב, לא, אין צדיק, כן, שאין, ללא חטא. הוא צדיק יחסי, צדיק מאוד, 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 ועדיין יש את נקודה, שעוד לא שלמה, כי אדם הוא בן אדם, כי אדם הוא בעולם הזה, והוא לא מלאך. ויש בו חומריות גם כן. אז השלימות המוחלטת איננה, השלימות המוחלטת היא מעל המציאות. ובמציאות, המציאות היא מורכבת, אבל היא אחת, ובמורכבות הזאת יש צדדים שונים שבעצם משלימים אחד את השני. הם מנוגדים מצד אחד ומשלימים מצד שני. זאת אומרת, לא יכול להיות אדם כמו הגוף והנשמה. הם במחלוקת גדולה מאוד, הגוף והנשמה. הגוף יש לו הרצונות שלו, ההנאות שלו, החפצים שלו, החמדה שלו, והנשמה והרוח רוצים דברים אחרים, מעניין אותם דברים אחרים. אבל הנשמה לא יכולה להופיע בלי הגוף, והגוף לא יכול להיות בלי הנשמה, כמובן. אז יש שני צדדים שלכאורה סותרים זה את זה, ומצד שני הם משלימים זה את זה. אז גם כשהטהור והטמא, שנראה לנו שבעצם זה ממש, ממש ניגוד, כן? אבל זה עניינו של העולם, שהעולם מתפשט ומתפשט ומתפשט עד תחתיות התחתיות, גם באופן רוחני, תחתיות רוחניות, וכך הוא גדול, וכך הוא מופיע בית כל השלמות שלו. אני רוצה שתבינו את מה שאני מתכוון לומר. הטהור, יש מדרגות בתומה, או נגיד ברע. יש מדרגות ברע. יכול להיות אדם רע, הוא מרביץ לאנשים, מכה אנשים, רע אל אנשים, אבל לא רגע. אדם ממש רע, כל האמרים יד על חברו נקרא רשע, משה אחר רשע. ויש אנשים שגם הורגים, רוצחים. אז זה שלא רוצח, הוא קצת טוב. הוא לא רוצח, יכול גם לרצח. יש אנשים רוצחים, אבל לא רוצחים פעם לפעם. ויש כאלה רוצחים יותר. זה לא אכפת להם, להרוג אנשים. אז מי שיש לו ניקופות מצפון ורוצח רק לעתים נדירות, יש לו קצת טוב, שהוא לא לגמרי רוצח ככה בלי גבולות, כן? יש מדרגות, אדם הלק, מדרגות, מדרגות, מדרגות. זאת אומרת שמי שלא במדרגה הכי גרועה, יש בו קצת טוב. ויש קצת, ומישהו קצת יותר טוב ממנו, אף על פי שהוא רשע יום ונורא, יש בו בכל זאת קצת טוב, כי הוא לא כמו השני שהוא יותר גרוע, וכן הלאה. אז ממילא הטוב, אנחנו רואים שהוא מתפשט ומתפשט, וסוף של הטוב זה בקצה שאין לו קצה בעצם, שאפשר להיות תמיד יותר ויותר ויותר. אז ממילא אפשר להיות, אז כשזה לא הכי רע, אז זה עדיין טוב, אפשר, ואין גבול בעצם לרע, וגם אין גבול הטוב. אז כשאתה מתקדם עם הטוב, אז אתה מתברר לך שמה שהיה פחות מהשלימות, יש בו קצת רע. זאת אומרת, העולם, הטוב מבחין את הרע, והרע מבחין את הטוב. זה הרב כותב בספר אורות, מקורו מספר יצירה. שהרע והטוב הם שני משלימים כאילו זה את זה, הם צעים ביחד. פה אנחנו רואים את המורכבות היותר איומה והנורא של בלעם, שהוא טוב ורע, זאת אומרת, יש לו גדלות, גדלות של קדושה כזאת, ומצד שחד ברוע ומורבב בצורה, בצורה כזאת בגדלות. בדרך כלל, לא, שאתם טוב והרע שלו מצומצם, הוא רע והטוב מצומצם, ולפעמים לא בכוחות כאלה גדולים, והנה אצלו, אצלו זה מופיע במצב של סי כזה. אבל זה מלמד אותנו ללמוד. שמי ייתן טהור מתאמה לא אחד, כגון אברהם מטרח, ישראל מאומות העולם, העולם הבא מהעולם הזה, מי עשה כן, מציבה כן, מגזר כן, לא יחידו של עולם, ריבונו של עולם הוא אחד, אז כל העולם הוא גם כן אחד, והאחד הזה כולל את כולם ממש. ומעין הרעיון הזה אנחנו פוגשים בזה שחכמים אומרים לנו שתענית, השבוע היה לנו תענית ציבור, י"ז בתמוז. תענית שאין בה רשעים, איננה תענית. צריך שיהיו גם רשעים בתענית. זה לא תענית ציבור, הכוונה איננה תענית. זה תענית יחידים. תענית ציבור זה תענית שיש בה רשעים. אתם מבינים? יחליטו להיפגש, לעשות תענית של צדיקים. כן? תלמידי חכמים, צדיקים, עושים, כשלא יהיה קורונה, אז מתאספים, אי אפשר להתאסף, כן? באיזשהו אופן, ומחליטים, אנחנו כולנו מתענים לסלק את המגפה הזאת. הצדיקים לבד, זה לא תענית ציבור. תענית ציבור צריך להיות ציבור. צדיקים, בינונים, רשעים. ככה חכמים אומרים. הייתי חושב, לולי החכמים היו אומרים, תעניסו צדיקים, זה הכי מעודר. אם רשעים, זה קצת מקלקל בשלימות של התענית. כי האנשים הרשעים הם לא מושלמים. אז הם לא מוסיפים. תראו לעצמכם, באים אנשים להתפלל בבית הכנסת, אנשים לא כל כך שלימים, אז לפעמים אתה אומר, מה הם עושים פה? כאלה לפעמים, לא שומרי שבת, אנשים כאלה. פתאום באים חכמים ואומרים, אם הוא בא, זה מוסיף פה למניין. ואז שם באים רשעים, באים להשתתף בתפילה, זה התפילה, נעשה תפילה של ציבור. זה מוסיף כאן, אברבה שיבוא. אם לא באים, זה חסר. זה תפיסה, קצת שינוי ראש. אבל זה חכמים אומרים. מאיפה חכמים לוקחים את זה? מהחל בנה, זה כתוב הכל בגמרא, חל בנה שהיא ריחה רע, אבל מצרפים אותה לקטורת, שהקטורת זה קורבן מיוחד, קורבן ריח, קורבן רוחני שהוא מציל מהמגפה. אז אם רוצים להציל מהמגפה, כן, אנחנו מדברים, אז צריכים רשעים שיהיו משותפים בתענית. הקטורת צריך לשים בחל בנה. זאת אומרת, להגיד לנו שהתמה והתאור, כשמאחדים אותם, אז התמה הוא מוסיף לתאור. זאת אומרת, כאילו המציאות הזאת היא החל בנה, היא כאילו מחזקת את הריח הטוב בסופו של דבר. הסתכלות שלא רגילים להסתכל במבט הזה. רגילים להסתכל במבט אחר להפך. רחק מרשעים, אז זו מציאות יותר טובה, לפעמים נאלצים להיות עם מרשעים, אבל זה בדיעבד, אבל לא מרגישים שהאדרבה, היחד ביחד הוא יוצר מציאות של ציבור. אז אנחנו נגענו, אנחנו נמצאים עכשיו במציאות הזאת של גל חדש, של קורונה, שאנחנו לא יודעים איך הוא יתפתח ומה יהיה, אם נצליח לסיים את כל הזמן ביחד, בעזרת השם כן, כמובן, אבל זה מזכיר לי את דברי הגמרא במסכת יבמות, דף קכ"א. הגמרא מספרת שם שרבן גמליאל נסע בספינה, ובספינה כנראה סמוכה לו היה רבי עקיבא. והוא ראה שהספינה של רבי עקיבא מתערפת וטובעת. והוא הצטער מה קרה לרבי עקיבא, שהוא בסערה הזאת הוא טבע בים. הוא הגיע לחוף ונושב נותן השיעור, ובא רבי עקיבא. הוא שואל אותו, איך יצאת מהים? אז הוא אומר לו, איזה קורה, תפסתי איזה קורה, וכל גל שבא לנגדי נעניתי לו. מה זה הוא? נעניתי לו. הגלים הם שוטפים, ונעניתי. וככה עברו כל הגלים, ונגעתי לחוף מפתחים. יש שם, הגמרא מספר סיפור דומה על רבי מאיר, שרבי מאיר גם כן היה בספינה שהיא נטרפה בים, ופתאום רואים אותו חי. היו בטוחים שהוא לא יכול לרדת מהים. אז הוא גם כן אמר, אבל במילים אחרות, הוא אמר, גל אחד העלה אותי על גל השני, וגל השני על השלישי, ותחפו אותי, בסוף הגעתי לחוף. הגלים, כל גל. אבל רבי עקיבא אמר על השון שנעניתי, וזה מעורר אצלי מחשבה. יש גלים. איך מתמודדים עם הגלים? נלחמים איתם, או נותנים להם למשור אותך, ולאט לאט הם יובילו אותך למקום מבטחים. יש שתי אפשרויות. יש אפשרות ללחם בגלים, ולפעמים זה לא הפתרון. הגלים יותר חזקים ממך. אז מה אתה עושה? ככה באמת מסיעים גם לאנשים שהם נסחפו בים. לא ללחם נגד הזרם. ללכת עם הזרם. לא ללחם איתו. ללכת עם הזרם. גם גלים רוחניים אותו דבר שבאים. מה הפירוש ללכת עם הזרם? לקחת את הזרם הזה ולהשתמש בו לדרך שלך. זאת אומרת, לא ללחם חזיתית עם כל גל שבא, אלא לחפש את מה לעשות עם, איך אני משתמש בזה. גל אחד יביא את הגל השני, בסוף אני אגיע איתו לחוף מבטחים. זאת הייתה הסתכלות של מרן הרב. זה הסתכלות של רבי עקיבא. אנחנו נפגשים בגלים שונים של רוחות מנשבות, משקפות עולם, ליברליות, חופש, וכולם שווים, ולהבין את האחר, ולא לכפות על שום דבר וכו'. ותופעות שונות, דתות בהרבה תחומים, השוויון של נשים, ושוויון של אנשים שיש להם נטיות לא טובות וכו'. איך מתמודדים עם כל המלאכים, וכל פעם יהיו חדשים? זה לא ייגמר שעכשיו אנחנו רואים פוגשים דברים מסוימים, ואנחנו רואים איך אנחנו נצליח אותם, נתמודד איתם, אחר כך יבוא גל אחר. כל הזמן באים גלים. הים, ים החיים, הוא ים שיש בו גלים, ויש בו שערות. בא הרב ולימד אותנו שהגלים הללו, ריבונו של עולם עושה אותם. הם לא גלים נגדך. שיביתי השם לנגדי תמיד, אמרו החסידות, גם מה שנגדי זה השם שם נמצא, זה לא בא מלבד. ואם זה השם נמצא שם, אז אני צריך להבין מה השם רוצה. אז לפעמים באמת הקדוש ברוך הוא רוצה שנדוף את היצר הרע שבא נגדנו, ולפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה שנתרומם מעליו ונהפוך אותו לטובה. איך, מתי אנחנו יודעים? לפעמים זה דברים קטנים שבאמת זה עניין של התגברות, ואתה מתגבר וזה מנצח. מי אתה אומר? זה בעצם גל חזק מאוד מאוד שהוא בלתי אפשרי להתמודד איתו כפשוטו, להדוף אותו. להדוף אותו זה לברוח, זאת אומרת להסגר ולא לראות מה קורה כאן בעולם המתקדם הזה, אני אסתגר ואז אני אשמור על עצמי, כן? אבל אתה התפקיד שלך לתקן את העולם, לא רק לשמור על עצמך. ומה יקרה עם כל העולם כולה? אתה רואה גלים כאלה סוערים, מה קורה עם? אתה צריך להבין שבעצם הגל הזה, בעצם צריך לדעת להתבונן איך אתה, איך אתה הופך את המהלך הזה לטובה. והקדוש ברוך הוא, השם חשבה לטובה. וזה קרה פה, זה היה פה, הקדוש ברוך הוא הפך את הכללה לברכה. אפשר לקחת גל שהוא נראה כללה ולהפוך אותו לברכה. כי מסתכלים בשור שלו, בסיבה שלו, בעומק שלו, ממה הוא בא, למה הוא נובע, מה הנקודה הפנימית שנותן אותו כוח שהוא יתקיים. כמו שחזן אמרו לנו שאם אדם בא לשקר ורוצה שיאמין, הוא לא צריך להגיד קצת אמת. וזה המרגלים אמרו שהארץ היא טובה, אבל אם לא היו אומרים את הדבר הנכון, אז לא היו מקבלים את דבריהם. אבל הם אמרו קצת נכון, ואז הם אמרו כבר דברים שמתאים. אז בכל גל יש נקודה נכונה, אבל הקצב וכל הקליפות שלו הם שליליות. אז אם אתה נלחם נגד הכל, כולל נגד הנקודה הנכונה, אתה תצליח. אבל אם אתה לוקח את הנקודה הנכונה מזה ומשתמש בה ושביל זה הוא בא, אז אתה יכול לנצח את הגל הזה ולהפוך אותו בחזרה לטובה. אבל המבט הראשון העיקרי לדעת לא לפחד. לא לפחד מכל תופעה חדשה שבאה. לא לפחד מהגלים. לדעת איך לעלות על גביהם ולנצל אותם לטובה. לשאוף לזה. ואם אנחנו לא מוצאים ברגע הראשון, נמצא. נתקדם. אמונה. להאמין שכל המהלכים שאנחנו נפגשים איתם, אנשים שואלים את עצמם, איך אנחנו ננצח את כל הרוח הזאת שהחזקה המנשבת הזאת המאוד משפיעה וגם משפיעה על בני נוער שלנו, איך אנחנו נתמודד עם זה? אנחנו צריכים לדעת, יש בה נקודה טובה, אנחנו נתפוס את הנקודה הטובה ונרחיב אותה לא ביום אחד, ייקח שבוע, ייקח חודש, ייקח שנה, ייקח כמה שנים, בסוף אנחנו ננצח, אנחנו עם אורך רוח, כי השלימות היא דבר גדול כל כך שזה לא אפשר להפוך את זה מהיום למחר ושנות את הדברים. דברים גדולים הם לוקחים הרבה זמן, אבל עם אמונה ועם ביטחון ועם דרך שורשית. על כל פנים, גם בפרשה שלנו מדובר נרמז נרח כוחר מיעקב וקו שבט מישראל, שאנחנו בעזרת השם אנחנו מיועדים לגאולה. דרך כוכב מיעקב, הכוונה למשיח. ככה מפרשים גם הרמב"ן, גם החיים. אני חושב שגם זה נמצא במדרש. עתיד עם ישראל להיגאל. והעתיד הזה הוא מתקרב. אנחנו מאוד מאוד מתקרבים. מתקרבים אני רוצה אולי קצת להוסיף איזה נקודה. תלוי, מכל המבטים שעכשיו אמרתי שצריכים גם להסתכל לטובה, אני רוצה להסתכל גם על הדור שלנו. איך מסתכלים? המבט שרב ציודה לימד אותנו. הסתכלתי היום עוד פעם בנתיבות ישראל, שאני הרבה פעמים למדנו את זה. המאמרים שהרב ציודה כתב בשנת תשנ"ו. תשנ"ו זה הייתה שנה אחרי גמר מלחמת העולם השנייה. השואה. אז נתגלה תשנ"ד, תשנ"ה, פתאום נתגלה האסון הנורא שקרה לעם ישראל. החורבן היום ונורא, והזעזוע, היה הזעזוע היום ונורא. וכל הגדולי ישראל שדיברו עליו אמרו, אין לנו הסבר איך נהרגו הצדיקים וקדושים ילדים, תינוקות של בית רבן, איך קרה כדבר הזה, לא יודעים נסתר מעצמנו, לא יודעים להגיד, לא יודעים להסביר. זה בעצם הייתה הסתכלות של רוב רובם, או כמעט כולם, של גדולי ישראל, לא יודעים להסביר. לא, הדבר הזה היא למה נסגר מבינתנו. והנה, אנחנו קוראים מאמרים של הרב ציודה, והוא כותב לנו, זה חורבן, כך כולם אמרו, חובן ממש, אולי כמו חובן המית. והרב הוסיף עוד מילה אחת, נחרבה הגלות. הוסיף רק מילה אחת, החובן הגדול הזה של השואה, נחרבה הגלות. הגלות עכשיו נחרבה. היהודים לא נמצאים מחוץ לארץ. ועכשיו הולכת ונבנית התחייה של עם ישראל בארץ ישראל. הכירה נוראה, הוא חידד את הנוראות שבדבר, הכירה נוראה לצורך, הכירה מכאן אחד, לצורך העברה במקום אחר. שזה מלאכת שבת, כירה והנחה. אנחנו הכרנו משם, אבל לא נכרנו רק. אנחנו נכרנו כדי לעבור לארץ ישראל. וכשמי שראה את המאמרים אז, לא הבין מה הוא מדבר. מה אתה, אסון נורא, טרגדיה נורא, מה? מישהו יכול לחשוב, היה אז לחשוב בשנת תשעים, שאחרי כמה שנים תקום מדינת ישראל, ויבוא אלה המונולים, ואחרי 70 שנה מדינת ישראל תהיה כמעט 50% מהיהודים בעולם? שזה באמת יהיה ככה, שהכירה משם והבאה לכאן, שהתורה נחרבה שם, בתי המדרש נחרבו שם, ובתי המדרש עברו לכאן. עכשיו כאן בתי המדרש. ורוב התורה, או עיקר התורה של עם ישראל, כיום בארץ ישראל. מישהו יכול עכשיו אז לחשוב שזה מה שיהיה? התהליך הזה זה מה שיהיה? לא יכול לחשוב. רק במבט של אמונה גדולה, שיודע שכל מי דוד רחמן היה תאבבית, וחושב בעומק מה כאן קרה, והוא מבין שקרה כאן חורבן הגלות. חורבן הגלות, זה מה שקרה. הגלות נחרבה. והיה כאילו, היה צריך לעשות ניתוח היום בנורא, כואב מאוד מאוד, כך הוא תיאר את ההגדרה, אני אגדיר את זה בצורה כזאת, ניתוח כואב, כואב מאוד, אבל ניתוח זה מרפא. כמה שהוא כואב, זה לא מכה, לא להסתכל על זה כמכה של עונש וזהו, אלא זה ניתוח. הניתוח מאוד מכאיב, מאוד פוגע, מאוד, אבל הוא מבריא, תפקידו להבריא. והוא, כאילו אמר, אי אפשר היה לקור, כאילו, אי אפשר היה להוציא את היהודים מהגלות, זה לא, זה כל כך קשה, הם כל כך שורים שם, כולם מחוברים שם, מושרשים כל כך הרבה שנים, שכנראה ככה קדוש ברוך הוא חשב, שבאופן כזה רק אפשר לעשות את זה. על כל פנים זה מה שקרה. זה מה שקרה. מה שקרה זה שהשמדה והחורבן בגלות ונבנית, הולך ונבנית. זאת הסתכלות של אמונה, אמונה גדולה. הסתכלות שמסתכלים שריבונו שלה מנהל את עולמו, וכל מי דוד רחמן הרטב אביד. וכל קושי שנפגשים, כך לימד אותנו הרב צבי להסתכל. כל קושי שנפגשים, הקושי הזה הוא קושי בונה. אני רוצה לחזור לעניין הזה של הקורונה. הלימוד הוא עכשיו מפוזר בישיבה. לא כמו שהיה כולם. יש לו גם צד מעלה, שכל שיעור יותר מתגבש, ולא כמו שכולם ביחד, מצד אחד. צד של חיסרון, שאי אפשר ללמוד אנשים שיעור זה עם שיעור אחר, אז יוצאים בחוץ, וכבר זה קצת מיד ככה, מין חוויה כזאת, אולי זה, מצד אחד זה יכול כזה לפזר את הלימוד, לא כמו שבאמת כשכולם ביחד ובעוצמות ביחד. מצד שני, אפשר להיבנות מזה. וצריך ללמוד להיבנות מכל מצב. כל מצב שאדם פוגש, הוא צריך להגיד מה הקדוש ברוך הוא רצה, מה אני אקח מהמצב הזה. ואם אדם נמצא במית איזו תקופה, ולא ביחד, וקשה בלי המסגרת, אז צריך לחשוב, אז אני עכשיו צריך לפתח כוחות חדשים, זה בא בשביל להצים לי את הכוחות, אמנם זה קשה, אבל לאט לאט זה מפתח. ואני בטוח שהרבה הרבה אנשים ינצלו את זה לטובה. אבל אנחנו צריכים ללמוד מזה לכל דבר. כל קושי שאדם נפגש איתו, צריך לקחת את הקושי הזה ולהגיד, להפוך את זה למנוף להתקדמות. אדם יש לו קושי, צריך להתגבר עליו בצורה כזאת או בצורה אחרת, אבל כל פנים לצאת מזה מחוזק יותר ממה שהיה לולא נתקל לו קושי. התקלת במעצור, זה מה שצריכים יותר. אני אספר לכם, כשאנחנו התחלנו כאן את היישוב, אז שלחתי את קצלה שאנחנו צריכים להתרחב כאן ולבנות יחידות דיור, וצרחתי אותו, אמרתי לו, בקש, אנחנו צריכים אחר 12 יחידות דיור. הלך למשרד השיכון, אנשים שחשבנו שמהם אפשר לקבל את זה, והוא חזר ואמר, לא מסכימים. אמרתי לו, אז את אומרת שבקשנו מעט. אז אתה מבקש עכשיו יותר. ביקש יותר, קיבלנו. זאת אומרת, אתה עכשיו מעצור, אז כנראה שאתה צריך ל... הלכת בדרך כזאת שיש בה מעצור, אתה צריך לעלות למדרגה יותר גבוהה. מעצור הוא בונה, נותן לך כוח, אתה צריך להתמודד עם איזה בעיה, אז אתה מנצח אותה, אתה מקבל כוחות חדשים. אז גם המציאות הזאת היא המורכבת שאנחנו נמצאים בה, היא מציאות שאפשר להיבנות ממנה, וצריך להיבנות ממנה. גם מהקורונה אנחנו לומדים, מצד אחד אנחנו כל, יושב בדעת כל אחד, צריך לחום ברחוק דל לנמות, מחוסה. ומצד שני, כל העולם כולו מחובר במלחמה הזאת נגד הקורונה. זה מאחד את כל העולם כולו. אנחנו יחד עם הגויים, הם ערבים, שאנחנו, הם אויבים שלנו. אבל אנחנו חייבים שסיים לא יהיה קורונה, כי זה יתפשט אצלנו. אז אנחנו צריכים, פתאום יש איזו בעיה שמשותפת לכולם, ומראה של כל העולם כולו הוא בעצם אחד. מי ייתן טהור מטמא לא אחד.